פרשת חוקת תשס"ז. אמר שלמה, על הכל עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. פסוק בספר קהלת, פרק ז', פסוק כ' ג', והיא רחוקה, כותב רבינו בחיי, בגימטריה פרה אדומה. רמז זה כך ששלמה המלך כביכול נתקע בפרשת פרה אדומה. לכאורה מצוות התורה חלוקות לשני חלקים, יש את החוקים ויש את המשפטים. המשפטים הן המצוות המובנות, השכליות, שכולם מבינים את טעמם, אולי היינו אפילו מחדשים אותם, יודעים אותם, מבלי שנצטווינו. ויש את המצוות שהרמב"ם קורא להן המצוות השמעיות, מעלינו לא היינו עומדים עליהן, שמענו אותם מפי הקדוש ברוך הוא. גם במצוות השמעיות האלו אומרים רבותינו שיש שני חלקים, העדות והחוקים. עדות, אומר הנציב מוולוז'ין, אלו מצוות שאחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם אנחנו מבינים את טעמם, מעלינו לא היינו יודעים אותם, אבל לאחר שהוא ציווה המצווה מעידה בעצמה על טעמה. למשל מצוות שבת, אחרי שקדוש ברוך הוא ציווה אנחנו מבינים עד כמה זה חשוב, עד כמה זה מועיל. החגים, יש מצוות שהן בגדר החוקים, שגם אחרי שנצטווינו עליהם אנחנו לא יודעים את טעמן, לא יכולים לעמוד על טעמן. זה מה שהבן החכם שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. לפני מתן תורה הקדוש ברוך הוא נתן כביכול טעימה לעם ישראל מה מחכה לו במתן תורה. במראה הוא ציווה אותנו על שלוש מצוות: כיבוד אב ואם, שבת ופרה אדומה. כלומר, הוא נתן מכל חלק וחלק מצווה אחת. כיבוד אב ואם מצווה שכלית, שבת אמרנו בבחינת עדות שאחרי שנצטווינו מבינים מדוע, ופרה אדומה נשארה בגדר חוק. חוקה חקקתי ואין לך רשות לערער אחריה. Okay, לגבי החלק של המשפטים, ודאי שרצוי שהאדם יחקור ויעמוד על הטעם והסיבה, למרות שאף אחד לא מבטיח לו שהוא ידע עד הסוף. כך כותב הרמב״ם בסוף הלכות מעילה: ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינה כפי כוחו. יש פה תשלובת, עד כמה שאתה יכול סוף עניינה, אבל תדע שכוחך מוגבל, כפי כוחו, הבנתך מוגבלת. מה בעניין החוקים? מצווה שהקדוש ברוך הוא בעצמו הודיע שחוקה חקקתי ואין לך רשות להערער אחריה. כותב הרמב״ם בסוף הלכות תמורה, וזו לשונו: אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הן, ראוי להתבונן בהן, וכל מה שאתה יכול ייתן לו טעם, תן לו טעם, גם במצוות שהן בגדר חוקים. הרי אמרו חכמים, כותב הרמב״ם, שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה. כלומר, המלך שלמה ברוב חוכמתו לא נמנע מלהתבונן בחוקים ולתת להם טעם, והבין בכל חוקי התורה את רוב הטעמים, גם בפרה אדומה. אז ששומע המלך אומר, אמרתי איך כמה ועיר רחוקה ממני, אין פירושו של דבר שהוא לא הבין בכלל. פירושו של דבר שהוא הבין שהוא עוד לא מבין עד הסוף. הבין את רוב הטעמים של כל חוקי התורה. והרמב"ן הסכים עם הרמב"ם בעיקרון. וזה ברור, אומר הרמב"ן, שלמצוות יש טעמים, וטעמים שהאדם מסוגל להבין אותם, גם אם בפועל הוא לא יבין אותם. הרמב"ן במצוות שילוח הקן מביא את דברי הרמב"ם שנותן טעם לשילוח הקן. הרמב"ם כותב שם שאין מצווה שאין לה טעם מושג. ודאי שזה נכון, כותב הרמב"ן. הראיה, הגמרא במסכת סנהדרין דף כ"ף א' כותבת, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? למה תורה לא גילתה בכל מצווה את טעמיה? ותשובת הגמרא, בגלל ששתי מצוות גילו את טעמיהן ונכשל בהן גדול העולם. שלמה המלך חשב שאם זה הטעם, אז אליו זה לא מדבר, עליו זה לא נסוב. הוא עבר על הציווי ונכשל בו. אז לכן התורה אמרה, אם נגיד את הציווי, אז יהיו אנשים שיתחילו לחשוב, הציווי כן נוהג, לא נוהג, שייך אלינו, לא שייך אלינו. החליט התורה לא לגלות. פירושו של דבר שאפשר היה לגלות. פירושו של דבר שאדם מסוגל להבין. גמרא במסכת פסחים דף קי"ט על הפסוק, ולמכסה עתיק יומין. אומרת הגמרא, אילו דברים שכיסה עתיק יומין, הקדוש ברוך הוא, אילו טעמי תורה. רואים שטעמי תורה נמצאים אבל מכוסים. ואם אדם יכול להתבונן ולהגיע לטעמים האלו, אשרה ואשרי חלקו. מביא הרמב"ן את המדרש במדבר הבא על הפסוק, והולכתי עיוורים, לעתיד לבוא אם ירצה השם, והולכתי עיוורים בדרך לא ידעו. אשים מחשך לפניהם לאור. אומר המדרש, דברים המחוסים מכן בעולם הזה יהיו צפויים לכם לעולם הבא. מה שבעולם הזה אתם לא מבינים, בעולם הבא כן תבינו. אילו טעמי תורה. לעתיד לבוא כולנו נשיג את הטעמים האמיתיים, הנכונים, הסופיים של טעמי התורה. אומר הרמב"ן שמהפסוק הזה מתברר שמה שהיום לא משיגים טעמי תורה זה סוג של עיוורון. והולכתי עיוורים בדרך לא ידעו, אשים לפניהם מחשך לאור. פירושו של דבר, התגלו העיניים נבין, והיום שלא מבינים זה סוג של עיוורון. אז אם כך, רצוי לאדם להסיר יותר ויותר את העיוורון עד כמה שהוא יכול, לעמוד על טעמי תורה. בעניין הזה כתב רב אברום גרוג'נסקי בספרו תורת אברהם דברים נפלאים. עבורנו, הוא אומר, כמעט כל מצוות התורה הן בגדר חוקים. גם מצוות שאנחנו בכללות יודעים את טעמיהן, אבל פרטי המצוות מכוסים מאיתנו. אתן דוגמה. בעל ספר החינוך כותב בהקדמתו, אותה הקדמה שהוא משביע שלא להשמיט אותה מהספר. בעל ספר החינוך, ספר על המצוות, נותן טעם לכל מצווה ומצווה, ואומר בעצמו שהוא לא אומר שזה הטעם היחיד, אבל זה הטעם שהוא הגיע אליו. אבל הוא מסייג, גם כשהגענו לטעם המצווה, הגענו אליה, אל הטעם בכללותו, אבל הטעם עדיין לא מכסה את הפרטים של המצווה. אתן דוגמה, מצוות תפילין, מה עניינה? רוצים לקשר את האדם אל הקדוש ברוך הוא. תפילין מלשון פיתול, מחבר את האדם, מפתל אותו עם הקדוש ברוך הוא, את השם אמרת היום והשם אמירך, אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בפרשיות שבתפילין, הוא יש לו בתפילין שלו את הגדלות של עם ישראל, חיבור בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. נפלא. ומי ש... וזה פועל על האדם, ומי שלא מניח תפילין, הוא ככה זה לא מניח תפילין ולא יוצא מהגיהנום, הכל ידוע. למה מרובעות? למה שחורות? למה הרוחב של הרצועות והאורך המדויק של הרצועות ורצועות שחורות והקשרים ושין של ארבעה ראשים ושין של שלושה ראשים נכרחות בסערן ונתפרות בגידן ושתי מצר צירות ומרובעות בדיוק? למה? אין לנו שום מושג בהלכות הפרטניות של התפילין, כמו שאין לנו שום מושג באמיצות הפרטניות של הציצית. בגדול זה למען תזכרו, לראות, כמו, איך אומר האלשיך הקדוש, כמו קשר במטפחת כדי לזכור משהו. אז למה דווקא שמונה חוטים? למה אם כמה חוטים נקראו זה כבר לא מזכיר? למה י' ב' הגודלים? למה חמש קשרים? למה הפרטים המצווה? בפרטים אנחנו עיוורים. מבינים שעיקר מצד קידושין, כמו שכותב הרמב״ם, למסד את מוסד הנישואין, לא סתם כך, יש דינים, אבל למה זה צריך להיות דווקא בפני שני עדים וקשרים, ולמה על ידי כסף, על ידי שטר, למה בפרוטה דווקא עיוורים? כל דרכי הקניינים, שלכאורה שייכים לחלק המשפטים שבתורה, עבורנו אלו חוקים. הרמב״ם כותב על שני דברים שאנחנו לא יודעים. בסוף הלכות קורבנות הוא כותב שכל עניין הקורבנות הוא מכלל החוקים, ועל התומעות והתארות הוא כותב שהם מכלל החוקים. לא מבינים למה האדם נטמע על ידי דבר מסוים ונטהר על ידי טבילה ו-40 שעה. חוק מכל שישה סדרי המשנה עבור הרמב״ם היו שני סדרים בגדר של חוק, קודשים וטהרות. אבל כל זרעים, כל מועד, כל נשים, כל נזיקין, עבור הרמב״ם זה היה מובן. חז"ל כותבים שיש חמישה חוקים. הרמב״ם אומר שכל עניין הקורבנות הוא בגדר חוק. חז"ל אמרו פרה אדומה, יבמה, שעטנז, חמישה חוקים. אצל שלמה המלך נשאר חוק אחד בלבד, פרה אדומה. הוא כבר הבין את שעטנז, הוא כבר הבין את צעיר המשתלח, פרה אדומה הוא עדיין לא מבין. משה רבינו הבין גם את הפרה האדומה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, לך אני מגלה את העמה, לאחרים חוקה. מה רואים מכאן, אומר רב אברום גרודז'נסקי, שככל שאדם גדל יותר, הוא מעביר יותר חלקים בתורה מהצד של החוקים לצד של המשפטים. יותר ויותר דברים שהיו עמומים עד עכשיו, סגורים, נעולים עד עכשיו, מובנים יותר. אז זה למעשה התפקיד שלנו. אנחנו רואים שאילו דרגות דרגות. אנחנו, זה קצת מצחיק, אבל אנחנו והרמב״ם, וחז"ל, ושלמה המלך, ומשה רבינו. ככל שגדולים יותר, מבינים יותר. אז אם כך גם עבורנו, זו המטרה. לרצות להבין יותר ויותר מצוות, יותר ויותר טעמים, להעביר אותם מחלק החוקים לחלק המשפטים. והרי אפשר. אמרנו שהרמב״ם כותב שזה מוטל על האדם, חובה על האדם לרצות להבין כפי כוחו, עד סוף עניינם. הרמב״ם כותב שזה אפשרי. אני לא יודע. אני רוצה לשאול, האם, זו שאלה שאי אפשר להוכיח את התשובה שלה, האם חמור מסוגל לעמוד על דעתו של בעליו? הוא רתום לעגלה, ברוך השם, שנים על גבי שנים, נוסע, יוצא את מה הוא יודע? הוא יודע איפה העיוות. נו, האם הוא יכול להבין למה הבעלים לפעמים אומר כך, לפעמים אומר אחרת, לפעמים אומר לא רותם אותו, לפעמים לא רותם אותו, לפעמים מצווה עליו לעצור, לפעמים מצווה עליו להמשיך? קשה להניח שחמור מסוגל להבין בן אדם. אז האם בן אדם מסוגל להבין מלאך? שוב קשה להניח. רבותינו מסבירים את זה, את הגמרא במסכת שבת דף קופיות ב', אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים. כמו שאתה מבין שחמור לא יכול להבין בן אדם, תדע שבן אדם לא יכול להבין מלאך. אז תדע שאתה לא מסוגל להבין את עומק כוונתם של הראשונים. אז אם כך, יש לי שאלה אחרונה, האם אדם מסוגל להבין בורא? מלאך הוא לא מסוגל להבין. אז לעמוד על דעתו של הקדוש ברוך הוא יכול? אז האם אדם יכול להבין למה הקדוש ברוך הוא ציווה במצוות מסוימות? כותב השל"ה הקדוש בהקדמתו, אם יחיה אדם 1,000 שנים פעמיים, 2,000 שנה, לא יעלה ויגיע לתכלית מצווה אחת עד עומקה ושורשה ושורש שורשה. 2,000 שנות העמקה לא יביא אותו להבנת מצווה אחת לעמיתה, לא רק מחלק החוקים, מחלק המשפטים. כותב רבי חיים מוולוז'ין בספרו הנפש החיים, שער א', פרק כ"ב, טעמי המצוות עד תכליתם, אני מדגיש, כולם מדברים על להבין עד הסוף, טעמי המצוות עד תכליתם לא נתגלו עדיין לשום אדם בעולם, אף לא למשה רבינו עליו השלום. אין ספק שהוא מתכוון לגמרא, מסכת ראש השנה, דף כ"א, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חוץ מאחד. עדיין לא הגיע עד הסוף. חידוש של רבי חיים מוולוז'ין, רק לאדם הראשון קודם החטא. אדם הראשון לפני החטא כנראה, היו לו את כל 50 שערי הבינה. כותב בעל התניא באיגרת הקודש, איגרת י"ט, טעמי המצוות לא נתגלו והם למעלה מהדעת וההשגה. לא רק שהם לא נתגלו, אי אפשר להבין אותם, הם ברובד שלמעלה מיכולתנו להשיג. וגם באיזה מקום שנתגלה ונתפרש איזה טעם המובן לנו לכאורה, כלומר בחלק המשפטים, גם אם התורה עצמה גילתה את הטעם, אין זה הטעם האחרון, זה לא הטעם הסופי, אלא מוצנעים בו פנימיות ותעלומות חוכמה שלמעלה מהשכל והדעת. אז אם כך, סגרו בעדינו את השער, אי אפשר להבין עד הסוף. לרבי הראשון מסלונים, בעל יסוד העבודה, יש ספר בשם חסד לאברהם. זה כנראה אחד הספרים שאני שנחזיק אותו בבית, הוא נחזיק אותו בתור סגולה, כי להבין שם הרי אי אפשר כלום. יש שם מאמר, ושמו מאמר חוקת הפרה. הוא מסביר שם את כל ענייני פרה אדומה, על כל דיניה. אבל הוא מקדים שם הקדמה. כל ההבנה שלנו דומה למה? לאדם שנמצא בחדר, התריסים מוגפים, השמש הפציעה וקרן אור הסתננה לחדר. זה כבר לא אפילה מוחלטת, זה כבר אפלולית. הוא שמח, כבר יש אור. מה האור הזה שבחדר מול האור בחוץ? קרן אור קטנה. מה האור שבחוץ מול הזוהר של השמש שאנחנו רואים? מה הזוהר של השמש שאנחנו רואים מול הזוהר האמיתי של השמש? ומה הזוהר האמיתי של השמש מול אור ששת ימי בראשית? וכל זה הוא אומר לאין ארוך מה שאנחנו מסוגלים להבין במצווה מול הטעם האמיתי של המצווה. כמו סביב דק של אור מול הזוהר של ששת ימי בראשית. אם כך, מכיוון שכך, יש שאלה, אז למה הרמב״ם אומר שכדאי לרצות ולהבין? אם הרי בין כך לא תגיע, וכל מה שתגיע יהיה פרומיל, סביב של פרומיל, מהטעם האמיתי. אני כבר לא מדבר על כך שכמה סיכויים יש שתתאה, וזה לא, בכלל לא הטעם האמיתי, אבל נניח שכן תגיע למשהו, משהו. בשביל מה? יש כאן הרי גם סכנה, שתחשוב שאתה כבר באמת מבין, ולא תבין שזה ממש טיפה מן הים. בספר מעשה איש באוספות, חלק א', כתוב בשם החזון איש, טעמי המצווה מקטינים את המצווה. אתה חושב שזה הטעם? זה הרי מקטין, המצווה הרבה יותר גדולה ממה שאתה מסוגל להבין. החידו הקדוש כותב שיש יהודים שנהגו להגיד לפני התפילה שמתפללים על דעת רבי שמעון בר יוחאי, על דעת אנשי כנסת הגדולה, על דעת מתקני התפילה. מה הם אומרים בזה? הם אומרים בזה כך: למה להתפלל על דעתם? תלמד את פירושי הסידור, תלמד את כתבי הארי, ותבין, תדע מה שאתה מתפלל. זה הרי טיפה מן הים ממה שהם התכוונו. הרי רבי חיים מוולוז'ין אומר שלא בכדי אנשי כנסת הגדולה וביניהם 120 חכמים, ביניהם כמה נביאים, היו צריכים לתקן את התפילה, בגלל שהם הכניסו בסודות כאלו שמיום בריאת העולם ועד סופו אין תפילה דומה לחברתה. כל תפילה תיקונים חדשים וכוונות חדשות. בשעתו לפני 150 שנה האדמורים נהגו להתפלל מתוך סידור הארי. סידור גדוש כוונות, יש שם על כל ברכה יש שם שני עמודים מלאים כוונות וייחודים ושמות וצירופים. היה שם אדמור אחד שהתפלל בסידור פשוט, נגד כל המנהג של כל חבריו, רבי ציר שמירימנוב. אמר לו חתנו: תשמע, נניח שאתה לא מבין מה כתוב בסידור הארי, אבל אדמורים נוהגים להתפלל מתוכו, למה אתה משנה? אמר לו: מה אתה חושב, שסידור הארי זה כל הכוונות של הארי הקדוש כל ימי חייו בכל תפילותיו? כל סידור הארי זה תפילה אחת של הארי הקדוש. אני כבר אוכל בתפילה הבאה. צריכים הרי לחדש כוונות בתפילה, וכל מה שתחדש יהיה טיפה מן הים ממה שהם חשבו. אז הרבה יותר טוב לומר: אני מתפלל על דעתם. אנחנו ממש כמו אותו יהודי שהבן ישחי סיפר עליו, הוא לא ידע להתפלל, הוא היה אומר ברכה מתוך הכתב, היה לו, היה אותיות שם, אותיות ערביות, היה אומר את השקון יהיה בדברו, ויום אחד הוא היה מאוד מאוד צמא והכתב לא היה אצלו, מה עושים? אז החליט ריבונו של עולם: אני אגיד לך את האלף בית ואתה תצרף את הברכה. מסופר של יאון אבי התגלה אליו בזכות זה, בזכות האמונה הפנימה הזאת. זה מה שאנחנו נעשה, אומרים: אני אגיד לך את הברוך אתה השם ואתה כבר תצרף את הכוונות. רבי ברוך ממשיבוש היה אומר: הכתוב אומר, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. מעל לכל השמש אתה יכול לכוון, יש את האמרתך. ריבונו של עולם, אמרת לעשות ואני עושה. את הכוונות אתה יודע. כי כל השמש אני אכוון, זה הכל לפי ההבנה שלי. אבל מה שהקדוש ברוך הוא יודע, זה הרי הרבה 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 יותר מעל. אז אם כך, למה לא לקיים את המצוות באמונה פשוטה? הקדוש ברוך הוא יודע את הכוונות, הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא נתן אותם, הקדוש ברוך הוא יודע את הסיבות. למה אומר הרמב״ם שרצוי לאדם לחתור למצוא בעצמו עד כמה שהוא מגיע, את מה שהוא יכול? והתשובה פשוטה, פשוטה, אחרי שמגלים אותה, היא פשוטה. הצמח צדק מלובביץ', שיש לו ספר על המצוות, טעמי המצוות, דרך מצוותיך, הוא כותב שם, מדוע קראו לטעמי המצוות בשם טעמי מצוות? למה לא בשם נימוקי מצוות? זה הנימוק של המצווה, זו כוונת המצוות. אף אחד לא מתיימר, הוא אמר, לדעת מהי כוונת המצוות. את זה יודע רק הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא מתיימר לומר מהם הנימוקים של המצוות, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אז מה זה טעמי המצוות? למה אני אוכל? אני אוכל כדי לקיים את הגוף, כי הגוף זקוק לאוכל. זו לא התשובה הנכונה. אני אוכל בגלל שזה טעים. רק אחרי שזה טעים ואני אכלתי, זה מקיים את הגוף. כלומר, הדבר שמפנה את האדם אל האוכל, זה הטעם שבאוכל. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שהאוכל יהיה טעים. ויש רחמנא ליצלן בני אדם שאיבדו את הטעם באוכל, חולים שאיבדו את הטעם באוכל, צריך להתחיל לחשוב איך מאכילים אותם. כבר קשה להאכיל אותם. כלומר, הטעם הוא זה שדוחף את האדם, מקשר את האדם לדבר. זה התפקיד של טעמי המצוות. אדם מתקשה לעשות דבר שאין לו בו טעם. הוא לא יודע מה טעמו. אני אספר משל נפלא, כי את נזכרתי בו. סיפר אותו דמשק אליעזר, זכר צדיק לברכה. היה מנהל בנק, סניף גדול, היו 30 עובדים, אבל הוא הבחין באיזו אווירה של רפיון. כל פקיד היה בא, מחתים את הכרטיס, זה עובד. בדרך כלל העבודה שלה הייתה לשלוח את המסמכים לשני, לשני, לשלישי, כל אחד חיפש את החיים הקלים. לא הייתה אווירה של התלהבות, של מרץ, היה נמנום כזה בסניף. טוב, יום אחד הוא נוסע בקרקרה שלו, מחוץ לעיר, ורואה שדה תבועה. בשדה התבועה עובד עיקר אחד, בעל השדה, חרמש ביד, והוא קוצר את התבועה. מה זה קוצר את התבועה? אמר לעגלון לעצור, הוא רוצה, הוא לא שבע מלראות. מתכופף וחותך, קם, מתכופף וחותך, מתקדם, מתכופף וחותך, כמו מכונה הוא עבד, כמו קומביין, חתך וחתך וחתך. הוא מסתכל 20 דקות, חצי שעה, 3/4 שעה, שעה, בלי בלי, והשמש קופחת, פלגי זהה, שום רפיון, מתכופף וחותך, מתכופף וחותך, מכונה. הוא קרא לו, נו, אדון רוצה לדבר איתו, תגיד לי, הוא שואל אותו, זה השדה שלך? בטח, הוא אמר. כמה אתה מרוויח ליום עבודה? מה פירוש הוא אומר? זה השדה שלי, זה לא אני מרוויח. בסדר, הוא שואל, בכמה אתה מוכן לתת לי יום עבודה? אני יודע, הוא אמר. כמה? 200 שקל. תשמע, אני נותן לך 400 שקל. מחר אל תעבוד פה. הקציר יסבול יום של איחור. מחר אתה מופיע אצלי עם החרמש הזה במשרד. אתה מקבל 400 שקל, כפול. עדיין? שבע בבוקר הוא מתייסד במשרד, רק האדון נמצא, הפקידים עוד לא הגיעו. יופי, הוא אומר. הולך הבעל הבית, מפנה את כל הרהיטים מהלשכה שלו, עושה שטר, זהו. אני רוצה, כך הוא אומר, ב7:30 החבר'ה באים, ב8 הסניף יפתח. יש להם חצי שעה להתכונן לעבודה. אני רוצה שתעשה להם צוגה. תראה לי איך אתה קוצר את התבואה. אני רוצה שהם יראו מה זה נקרא לעבוד. אני רוצה שהם יראו מה נקרא התלהבות. תעשה לי צוגה. טוב, אמרת, אמרת. הוא יבוא פה חצי שעה, יקבל 400 שקל, יחזור חזרה. בקיצור, החבר'ה באים, האדון מכנס אותם, נותן להם ככה שיחת מוטיבציה על מה הייתי רוצה מכם, איך הייתי דורש מכם, איך אתם צריכים לעבוד. כעת בואו תראו משהו. הולך איתם לכלוב הזה של הזכוכית, ללשכה שלו, עומד שם הוא באמצע ומתנמנם על החרמש. מה זה? הוא שואל אותו. תשמע, הוא אומר, אין חשק לעבוד. הפקידים מחייכים. מה הם אומרים כל הזמן? אין חשק לעבוד. אבל אתמול, תשמע, הוא אומר, כשיש לך תבואה, כשאתה רואה שבכל פעולה אתה קוצר, בכל פעולה, זה נותן לך חשק לעבוד, אבל סתם ככה להניף את זה באוויר, מי מסוגל? צריכים לראות שפועלים, אדם צריך סיפוק במה שהוא עושה. כשיש לו את הסיפוק, יש לו מוטיבציה. כשאין לו את הסיפוק, אין לו מוטיבציה. אז אם אומרים לאדם, תעשה מצווה, ולא אומרים לו את טעמה, והוא לא יודע מה טעמה, אז מה הוא יודע שהוא עושה כאן? אז הוא סתם עושה דבר שהוא לא יודע מה הדבר פועל, מה הטעם של הדבר, איזה מוטיבציה יש לו לעשות. אבל אם אומרים לו את טעמו של דבר, אם הוא מבין מה זה פועל, אם הוא מבין למה זה נאמר, הוא מתחבר לזה. זה עניין טעמי המצוות. התפארת שלמה, בליקוטים שלו, העיר את עינינו. זה הער עינינו בתורתך ודבק כבנו במצוותיך. אם יוארו עינינו להבין את דברי התורה, לדעת את הטעמים של המצוות, אם אלה זה ידבק אותנו במצוות. כל כך נפלא. והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. יש כאן שאלה, ועל השאלה הזאת צריך לענות. אם כך, אנחנו אומרים שהתפקיד של טעמי המצוות זה לחבר אותנו למצוות. תשתדל להבין כדי להיות מחובר יותר, לעשות את זה ביתר רצון. למה לא לסמוך על האמונה שלנו? מה, זה לא נותן להשיג סיפור כשעושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא? שזוכים להוקרתו, למאור פניו? למה אני צריך להתחבר למצווה דרך הטעם של המצווה? למה לא די בכך שהקדוש ברוך הוא אמר ונעשה רצונו? את התשובה ישמעו לנו רבותינו בביאור נפלא בעניין ניסוך המים וניסוך היין. ידוע לכולם, כל השנה כולה מנסחים יין כשמביאים קורבן. בחג הסוכות מוסיפים את ניסוך המים. ואיזה שמחה עושים בניסוך המים? שמחה בית השואבה, כל הלילה שמחים, מפזזים, רוקדים בניסוך המים. מה העניין של ניסוך היין שנוהג כל השנה, ניסוך המים שנוהג ורק בחג הסוכות? אמרו רבותינו, יש הבדל בין מים לבין יין. יין זה משקה נפלא, זה משקה עם צבע, זה משקה עם טעם, זה משקה שמשמח אלוקים ואנשים. אדם שותה יין, אדם שמח, כי יש לזה טעם, יש לזה ניחוח, יש לזה ארומה, יש לזה אלכוהול. ניסוך היין רומז על עבודה שיש לי בטעם, שאני מבין אותה, שאני מרגיש שאני מתעלה על ידה, שאני מרגיש שהיא נותנת לי משהו, כמו היין. אדם אוהב אותו, אדם שותה אותו, אדם שמח ממנו. זו עבודה, עבודת השם, שיש לי בטעם. אני מרגיש, אני מבין את הטעם של המצווה, אני שמח לקיים אותה, אני מרגיש שהיא נותנת לי. מים זה משקה בלי צבע, בלי טעם, וההלכה אומרת שבאמת לא מברכים סתם ככה שתיית מים, אלא אם כן אתה צמא. השותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו. אדם שלא צמא, אם הוא לוגם לגימת מים, הוא לא מברך עליהם, כי כשלעצמם אין בהם טעם. העניין הזה של ניסוך המים הוא בבחינת העבודה שאין בה טעם. כל עניינה קבלת עול. אז מתי נחשבת לעבודה? כשצמאים. כשאדם צמא לעבודת השם, אז הוא מוכן לעשות גם דברים שהעיקר להשביע את רצון הקדוש ברוך הוא. אבל לא כל אדם מגיע לדרגה הזאת. מתי מגיעים לדרגה הזאת? בחג הסוכות. אחרי ראש השנה, אחרי יום הכיפורים, אחרי שמבינים את אהבת השם העצומה לגבינו, אחרי שנמחלו עוונותינו, אנחנו מגיעים לזמן שמחתנו, מסובבים בצילו של הקדוש ברוך הוא, מגיעים, אפשר לרצות לעשות עבודה גם אם לי אין בטעם, אני רוצה להשביע את רצון הקדוש ברוך הוא. אבל זו דרגה חד פעמית, מגיעים אליה פעם אחת בשנה ומיד יורדים ממנה. כך ש אם נאמר לאדם להסתמך על עצם זה שהוא מקיים את רצון הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להיות בדרגה גבוהה. שלמרות שאני לא מרגיש שום סיפוק כשלעצמי, אבל אני רוצה להשביע את רצון הבורא. לא כל אחד נמצא בדרגה הזאת, לא כל אחד נמצא תמיד בדרגה הזאת. לכן האדם צריך לשאוף גם להבין כדי להתחבר יותר. להיות בדרגה של ניסוך היין שנוהג כל השנה כולה. זה כתוב ברש"י בפרשת השבוע. לפי שהשטן ואומות העולם מצערים את ישראל בעניין הפרה האדומה. לומר מה המצווה הזאת ומה טיבה. אומות העולם מצערות, אני מבין. הגויים רואים שיש מצווה שלא מובנת, ושואלים את היהודים למה אתם עושים אותה. אני מבין שהגויים מצערים. מה פירוש השטן מצער את ישראל? מישהו שמע פעם משהו מהשטן בנוגע לפרה אדומה? ברור שהרש"י מתכוון לגמרא במסכת ברבת רדף ט"ז, הוא יצר הרע, הוא שטן. היצר הרע אומר לאדם, למה לך לעשות דבר שאתה לא מתחבר אליו? אז ברגע שאתה לא מבין, אז אתה עומד בניסיון. ניסיון מול אומות העולם, ניסיון מול היצר הרע. ואנחנו יודעים שצריכים לברוח מניסיון. לרב יעקב ישראל לובצ'נסקי, החתן של הסבא מנוברדוק, הייתה ראייה נפלאה. במסכת ראש השנה, כשהגמרא שואלת למה תוקעים בשופר, הגמרא לא מבינה את השאלה. למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו. מה השאלה? כתוב, עושים. טוב. אז בליל הסדר כשהילד שואל מה זאת, למה לא נמלוא את התשובה? מה זאת? מה זה המצא, המרור? מה עושים כאן? מה פרוש מה עושים? כך כתוב בהגדה. לא. והיה כי שלחה בנחל מחר לאמור מה זאת ואמרת אליו. בכל זה, כי עד הוציאנו השם מצרים בית עבדים, וכי כשפרעה לשלחנו וירוג השם כל בכור, על כן אני זובח להשם. למה לא אומרים לו, תשמע, כך כתוב וזהו? כי רוצים לחבר אותו לתורה ולמצוות. ולחבר לתורה ולמצוות זה רק אם הוא יבין גם את הטעם. זה הרש"י בתחילת, מיד לאחר מתן תורה, תחילת פרשת משפטים. ואילו המשפטים לא כתוב אשר תלמדם, ואילו המשפטים אשר תשים לפניהם. כותב רש"י, ללמדם את טעמי הדבר. לא די בלומר מה לעשות, לומר גם למה לעשות. כשולחן הארוך הוא מוכן לסעודה. לסבא מקלם היה בעניין הזה רעיון נפלא, הוכחה ניצחת. רבקה ויצחק שלחו את יעקב אבינו לחרן להימלט מעשיו. עד שוך חמת אחיך ממך, היא כבר תקרא לו. ואומרים חז"ל שהיא שלחה את דבורה כדי לקרוא לו. אחרי 20 שנה הגיע הזמן לחזור. הקדוש ברוך הוא התגלה אליו ואמר לו שיחזור. ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. יופי. גם אמא שלו אמרה לו שהשטח פנוי, גם הקדוש ברוך הוא מצווה עליו כבר לחזור, חוזרים? לא. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה שדה אל צונו, להודיע להם. איך? ויאמר להם, רואה אני את פני אביכן, והנה איננו אליי כתמול שלשום. תשמעו, כבר לא נעים להיות פה. ואלוקי אבי היה עמדי, תדעו, ישי, הייתה לי סייעתא דשמיא גדולה. ואתן ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. אתן יודעות איזו הקרבה הייתה לי. ואביכן הטיל בי והחליף את משכורתי 10 תמונים. ויאמר אלי מלאך האלוקים בחלום הלילה, קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. אחרי כל ההקדמה קיבלתי גם הוראה לחזור. בשביל מה כל ההקדמה הזאת? למה הוא לא קרא להם ובישר להם? הוא בטח דיבר איתם, היו לו שנים. הוא ציפר להם על ארץ ישראל, על הסגולה הרוחנית של ארץ ישראל, על סגולת המצוות שנעשות בארץ ישראל. הוא ציפר להם על ביתו של יצחק אבינו, הוא ציפר להם על רבקה אמנו. אמהות קדושות, נביאות, ודאי היו רוצות לחזור לארץ ישראל. למה הוא לא בא? רק לה, אי אפשר, מחכים לו שם עם סכין, אז עדיין אי אפשר. אבל כשדבורה כבר הגיעה, לומר לו שהדרך כבר פנויה, כשהקדוש ברוך אומר לו לחזור, מה טבעי יותר משהו יגיד? חוזרים. הקדמה שלמה, אבא שלכם לא מסתכל עליי טוב, והוא מעטל בי, והוא מחליף את מזכורתי 10 תמונים. טוב, השורה התחתונה, הקדוש ברוך הוא אמר לי לחזור. אז הם לא קופצות ואומרות, אמרו לך לחזור, חוזרים? לא. ותן רחל ולאה ותאמרנה, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? כי מחרנו, ויוכל גם אכול את כספינו. הלא נוכריות נחשבנו לו. כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו לנו הוא לבנינו, ואתה כל אשר אמר השם אליך עשה. אומר הסבא מקלם, קשה לעזוב בית של אבא גם אם האבא הוא לבן. ויעקב אבינו ידע שזה ניסיון, וניסיון צריך להקל. כי אם אדם לא מקל לעצמו את הניסיון, אלא קופץ לתוך הניסיון, הוא מסתכן, והגרוע ביותר, שלא תהיה לו עזרת שמיים לעמוד בניסיון. הרי הגמרא אומרת שבכל יום היום מצרו של אדם מתגבר, אלא מבקש להמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, כל זה בתנאי שלא הבאת על עצמך את הניסיון. הבאת על עצמך, תעמוד בו לבד, ולבד אי אפשר. אז אומרת הגמרא, מסרת סנהדרין, דף קוף זין, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון. שהרי דוד המלך הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל. שלמה המלך הביא את עצמו לידי ניסיון ונכשל. אז אם כך, מניסיון צריך לנוס. אז לכן, אמר יעקב אבינו, בואו נקל את הניסיון. נכון, בית של אבא, אבל האבא מסתכל עלינו עקום, האבא עושק אותנו, האבא למעשה עושק אתכן ואת הילדים שלכם. וקיבלתי פקודה לחזור. הם הבינו את הקו והצטרפו אליו. עוד לנו חלק מנחלה בבית אבינו, נוחיות נחשבנו לו, מחרנו, אכול גם אכל את כספינו, ואתה, אחרי שריקחנו את השטח, כל אשר אמר השם אליך עשה. רואים מכאן שאדם צריך לעשות דברים שהוא מזדהה איתם כדי להקל מעליו את הניסיון. רבותינו אומרים שכך נהג יוסף בניסיון של אשת פוטיפר. זה הרי עבירה נוראה, עבירה מושחתת. הטיעון הראשון שלו היה, איך אני יכול לעשות את זה? הרי כל אשר יש לו מסר בידי, לא חסך ממני מאומה, יש לי הכרת הטוב, איך אני יכול להיות כפוי טובה? וחטאתי לאלוקים. אחרי שהוא נימק לעצמו את זה בצורה הגיונית, הוא צירף את זה שזה גם אסור. למה? כדי להקל על עצמו את הניסיון, כדי לומר שאם אני אעשה את זה חלילה אני אהיה לא בן אדם. רבותינו אומרים שזה היסוד של התפילות שלנו, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כך פותחים כל תפילת עמידה, כך פותחים את יעלה ויבוא. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקינו פירושו יש לנו כבר את אמונת האבות ביד, אנחנו יודעים מה נכון, אנחנו יודעים שזו הדרך הנכונה והבטוחה. אלוקינו, אבותינו לא הייתה להם עדיין את אמונת האבות, אבותינו סללו בעצמם את הדרך, הם הבינו. אברהם אבינו חקר בעצמו ומצא בעצמו, הבין בעצמו, קיים אברהם את כל התורה כולה שלא ניתנה, לא בגלל זה היה כתוב, אלא בגלל שהוא הבין. אנחנו אומרים לעצמנו, קודם כל אלוקינו, קודם כל אנחנו יודעים שזו הדרך הנכונה, אחרי שיודעים שזו הדרך הנכונה רוצים גם להיות בגדר אלוקי אבותינו, גם להבין בעצמנו, להבין בעצמנו תוך מגבלה אחת, שאם לא נבין נדע שאנחנו לא מבינים, נדע שזו הדרך הנכונה, אבל אם אפשר להבין אותה זו מעלה. כך כותב הרמב״ם בסוף הלכות מעילה, מה הלקח, מה המסר שבמצת מעילה, באיסור מעילה. אדם לוקח בהמה, אומר שתהיה לקורבן, אם הוא חלילה יעבוד בה הוא חייב מיתה בידי שמיים, אם הוא יעבוד בה בשוגג הוא חייב קרן וחומש והקורבן השם. מה מונח בזה? אפילו בהמה היא נקרא להשמו של הקדוש ברוך הוא, היא קודש קודשים. אז מצווה, אומר הרמב״ם, שניתנה מידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמה היא קדושה, כמה אסור לגעת בה. תשתדל להבין את המצוות, אבל תדע שאם כן תבין או לא תבין, צריכים לקיים אותן. אלוקינו זה בראש ובראשונה מחויבים, אחר כך תשתדל גם להבין, אם תבין אשריך, אם לא תבין תחזור לאמונה הפשוטה. יש סיפור ידוע אחרי מלחמת העולם השנייה, במהלכה הרי זוועי זוועות, הייתה קבוצה של אברכים שהתבלבלו מהמאורעות, לא הבינו מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לא הבינו למה נדחה חמת הקדוש ברוך הוא, לא הבינו למה הזעם הגדול, לא הבינו איך קהילות שלמות נכחדו, לא הבינו איך מיליוני יהודים הפכו לאפר, לא הבינו, מבולבלים. אבל הם ידעו את הכתובת, נכנסו אל האמרי חיים מוויז'ניץ, רבי אנחנו מבקשים הסברה, תסביר מה היה כאן, איזה חוכמה, איזו פיקחות. אמר להם הרבי כך, תשמעו, כשמורה מלמד את הכיתה חשבון, והמקצוע קשה והחשבונות סבוכים, בסוף מגיע המבחן. אז אם הוא רוצה להכשיל אותם, אז הוא נותן תרגיל קשה, ואף אחד כמעט לא יודע לפתור, וכולם נכשלים. מה קורה אם הוא רוצה להדריך אותם, לא להכשיל אותם? הוא נותן להם את המבחן, והמבחן קשה, אבל הוא גם אומר להם מה התוצאה הסופית. הוא לא גילה להם עדיין כלום, הם צריכים להגיש לו את כל המהלך של הפתרון. אבל זה מנחה אותם, אם הם עושים את המהלך של הפתרון ומגיעים לתוצאה הסופית שנמסרה להם, אז הם יודעים שהתרגיל שלהם נכון, ואם לא, אם לא, הם יודעים שהם עדיין לא פתרו את המבחן, אז הם לא ימסרו אותו כדי לקבל אפס, אלא ינסו עוד פעם ועוד פעם עד שהם יגיעו לתוצאה הנכונה. לגבי מה הדברים אמורים, היה לנו כאן תרגיל קשה להבין את השואה, נורא והיום, אבל אנחנו יודעים גם מה התוצאה הסופית, יש ריבונו של עולם ויש השגחה פרטית ויש שכר ועונש, כל זה אנחנו יודעים, 13 עיקרים באמת גמורה. אז אם נבין את כל המהלך עד שנגיע ל-13 העיקרים, אנחנו יודעים שפתרנו נכון, ואם לא, אנחנו יודעים שעדיין לא פתרנו נכון. נצליח לפתור או לא נצליח לפתור, יש לנו את התוצאה הסופית, תוצאה הסופית הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. לענייננו זה אלוקינו, זה התוצאה הסופית. אחר כך אם תוכל גם אלוקי אבותינו, גם לנסות להבין, כי זה יקל עליך את הדרך. בעניין הזה עוד כמה מילים. פרה אדומה היא חוק. מה החוק שבפרה אדומה? על הכל עמד שלמה, על פרה אדומה הוא לא עמד. השיח הקדוש אומר שזה החוק הכי חוקתי מכל החוקים שבתורה, כי זו המצווה היחידה שלפני שאמרו אותה הקדימו לה שזה חוק. זאת חוקת התורה, ורק אחר כך אמרו את המצווה. מראש אמרו, תדע, להשיג אותה עד הסוף לא תשיג. מה החוק שבפרה אדומה? רבותינו עוד רמדו כבר על הפרה אדומה כשלעצמה, על הסמלים שלה, למה אדומה, כדי לראות באור החיים הקדוש, למה עץ ערב ואזוב ושנית עולת, למה אש, על הכל מצאו טעמים. אבל יש בה תופעה אחת שהיא לכאורה סתירה מיני ובי, היא מטהרת טמאים ומטמא טהורים. זה כל כך קשה להבנה. למרות שלטהר היא מטהרת את הטמא הגדול ביותר, טמא מת, ולטמא היא מטמאת רק בטומאת ערב, בטומאה קלה. אבל מכל זאת, דבר כזה כמו המים של האפר פרה אדומה היה אמור לשדר טהרה מוחלטת ולא לטמא את מי שעוסק בה. בעניין הזה נודיע שיש טעות לרבים, טעות שלכאורה שגורה כל כך בגלל באמת פשוטו של מקרא. מי שמזה את מי הפרה לא נטמא, למרות שבתורה כתוב שהמזה אותה יחבס בגדיו. זה לא כפשוטו של מקרא. מי שמזה את מי הפרה לא נטמא, הרמב"ם כותב מדוע? מקל וחומר. ומה אם הוא מטהר את הטמאים, אז הוא עצמו יטמא? אמרתי, הקל וחומר לכאורה טמא, הרי זו הסתירה לכאורה שבמצד פרה אדומה. זו ההלכה. כך פוסקת הגמרא, מסכת נידה, מסכת יומא. מי שמזה את מי הפרה לא נטמא. מי כן נטמא? מי שנושא את מי הפרה שלא בשעת הזעה, מי שרק מעביר אותה ממקום למקום, הוא נטמא. אבל מי שמזה בפועל לא נטמא. המזה פירושו של דבר שאיזה שיעור הוא יישא, שיעור שיש בו כדי הזעה. כך כותבת הגמרא במסכת יומא, במסכת נידה. מה מונח כאן? אמרתי, הרי הרמב"ם אומר שמצווה עלינו לדעת להבין עד כמה שאנחנו יכולים להבין, גם אם זה שלא מבינים עד הסוף. מה בכוחנו להבין? כלום. אבל בכל זאת אחד הבין. אמרתי, הרי במסלונים במאמר חוקת הפרה, הרבי מסלונים חיבר מאמר שלם על עניינה של הפרה האדומה, שתלמידו המובהק רבי יהודה לב קסטלניץ אמר לו, רבי תפסתי אתכם, מאמר כזה אי אפשר לחבר בלי רוח הקודש. אמר לו הרבי, רוח הקודש אני לא יודע, אבל חיברתי אותו כשלמדתי תורה מתוך הדחק, ולי אין ספק שהוא התכוון לגמרא במסכת סוכה, דף ממתת, שכל הלומד תורה מתוך הדחק, אין הפרגוד ננעל בפניו. הוא יכול לראות דברים מעל ומעבר. כותב הרבי מסלונים את העניין שאנחנו יכולים להבין בעניין הזה שפרה אדומה מטהרת טמאים ומטמא טהורים, אבל לא בשעת הזעה. הוא כותב כך, צריך לדעת שכשם שיש בעולם כוחות קדושה, יש בעולם כוחות טומאה. הגמרא במסכת סנהדרין דף שמחי דורש אל המתים זה מרעיב את עצמו ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה. כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה, ומה המרעיב עצמו אולם בבית הקברות שתשרה עליו רוח טומאה שורה עליו, המרעיב עצמו ולן בבית המדרש שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה וכמה. יש בעולם כוחות קדושה ויש כנגדם כוחות טומאה, זה לעומת זה עשה אלוקים. וצריך לדעת שכוחות הטומאה רוצים שליטה, והשליטה העיקרית שלהם היא אם הם יוכלו לתפוס מישהו בעל מדרגה. איך כתוב ביושר דברי אמת, הגזלנים לא אורבים לעגלות טעונות קש, הם אורבים לעגלות שטעונות אוצרות. ובכל מקום שנמצא שהקדושה עומדת להתרבות, נמצא שם שהטומאה אורבת לקבל חלק, לתפוס משהו. והתורה רצה להזהיר מפני זה, והיא אמרה, אם יש מים כאלו שיכולים לטהר מטומאת מת, תדעו שמי שיש לו עסק עם המים האלו הוא עלול גם לטומאה. איפה מוצאים את העיקרון הזה? במשנה במסכת אבות פרק ה' משנה ה' כתוב שאחד הניסים שנעשו בבית המקדש, שמעולם לא נטמא כהן גדול בליל יום הכיפורים. איזה נס זה? הוא היה ער כל הלילה, לא נתנו לו אפילו לנמנם, לא עמד תורה כל הלילה, עוד צריכים נס, אחד הניסים שנעשו במקדש. כותב התוספות יום טוב, אין לנו מושג איזו טהרה יש בעם ישראל כתוצאה מעבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. אין לנו מושג כמה כוחות משקיעה טומאה כדי לתפוס את הכהן הגדול. ואז צריך לדעת שאיפה שהקדושה עומדת להתרבות, אז תדע שהטומאה אורבת. חוץ ממקום אחד, המזה לא נטמא. למה המזה לא נטמא? אומרים התוספות במסכת נידה, בגלל שהוא עסוק במצווה. אם אדם עסוק במצווה, אין לטומאה שום גישה אליו. אני רוצה להביא את הדברים יותר אלינו, למרות שיש המון לדון בהם. זה ממש נושא בפני עצמו, אבל אני רק נוגע בו. מי שמלמד אחרים, לכאורה הרי בהכרח יורד עם מדרגתו. הוא צריך לרדת למעלתם, לדרגתם, להבנתם. אני כבר לא מדבר לאחד שעסוק בזיכוי הרבים וצריך לצאת החוצה ולשמוע מה אחרים מדברים ולענות להם כהבנתם, עם המושגים שלהם, עם העולם שלהם, ולכאורה הוא עלול חלילה לחזור נגוע. כמה טומאה יש בחוץ ואתה יוצא אליה ואתה עוסק בה. אבל מכאן למדנו שאם אתה עסוק במצווה יש לך שמירה מיוחדת, שם אין לטומאה שליטה עליך. אם אתה סתם יוצא לרחוב, מי יודע איך תחזור. אם אבל אתה יצא כדי לזכות את האחרים, אתה יכול להיות בטוח שאתה תחזור והניצחון לצדך. תודה.